בסוף אורות הקודש ג'
אהבת חינם ושנאה, תודה רבה, קשורים לחודש אב, נכון? קשורים? שניהם קשורים לצערנו. הבינה והציור, המדע והחפץ, הלא רק שביבים. האוצר בעצמו מעלה ובמילוי אין חקר בעומק נורא. הזיזות שלכם מתגלה בחפץ אחר, שכל החפצים תולדותיה חזקה היא מאוד בחוסנה, צורתה קבועה היא. כל הצורות הרוחניות מתטבעות על פי אותה המטבעה, אולי הספונה בקרבה פנימה. הבינה והציור, בינה, הציור, המדע והחפץ, זה כוחות החיים המתגלים לכל אדם ואדם. יכול להיות שלנו להתבונן, להעמיק חקר, יכול להיות שלנו להגדיר, לצייר, להסביר, לדעת, עוד יותר עמוק. והחפץ, מה זה החפץ? זה עומק הרצון שלנו, והרבה למעלה מכל דם, טעם ודעת. כל ארבעת המילים האלה, שהם בעצם הביטויים היותר עליונים שצייר מלכים שבנו, כל זה רק שביבים קטנים הם מאוצר החיים. מה זה שביבים?
דבר קטנות.
קטנות, נכון? מאיפה זה בא? שביבי אור. היום בהייטק מדברים על שביבים, נכון?
שבבים.
שבב מיילית. מה זה שבבים?
שבב אלקטרוני.
שבב זה לא שביב?
לא.
זה גם על פיצי פיצי, נכון? כן. משהו ברמות מיקרוסקופיות היום. שביבים קטנים זה חלקים מזעריים, זה הצליל. לא יודע בדיוק מה המקור של המילה שביב. שביבים קטנים הם מאוצר החיים. האוצר בעצמו לא איכשהו מופיע. הבינה, הציור, המדע והחפץ, לא של מי? שלי ושלך ושל כולם. של כולם ביחד. עצם המושגים האלה. עצם היכולת האנושית להבין, לצייר, לדעת ולחפוץ, אפילו זה בעצמו, זה רק 70 קטנים מאוצר החיים. כי האוצר בעצמו מלא הוא במילוי אין חקר בעומק נורא. מה זה אוצר החיים? אור עולם באוצר חיים. אורות מאופל אמר ויהי. זה משפט שאנחנו אומרים אותו אחרי ברכו בימים בראש שנה ויום כיפור. יש נוהגים להגיד אותו. אוצר החיים, אוצר החיים, אוצר זה מה זה אוצר? אוצר זה מחסן, נקרא את זה ככה. איפה שיוסף עוצר את כל האוצרות, אוצר. איפה ששמים את האוצרות זה האוצר. אז זה לא מחסן כמובן, מעיין החיים, שורש החיים. הכוח האלוקי שממנו נובעים חיים לעולם, זה אוצר החיים. האוצר בעצמו מלא הוא במילוי אין חקר. בעומק נורא, אין מה להשוות בין כל מה שהתגלה וכל מה שהתגלה אי פעם למה שקיים בעצמות האלוקית. אז זה רק שביבים קטנים. העזיזות של החיים המתגלה בחפץ החיים. איפה יש לגילוי הגדול? הגילוי הכי גדול זה חפץ החיים. מה זה חפץ החיים? חפץ החיים זה מה? הרצון לחיות, הרצון להתקיים, שהוא באמת הרצון הכי חזק בעולם הזה. כל תולדות שמיים בארץ, הרצון להרגיש בהם זה כל מלחמת הקיום, כל הרצון של מישהו לנשום, לאכול, להימלט, להתרבות, להגן, לבנות, לדבר על אנשים ועל בעלי חיים ועל צמחים, על תרבויות. כוח הרצון הוא תמיד במהותו, העוז של החיים מתגלה בחפץ החיים. וכמה האדם מוכן לסבול בשביל להמשיך את החיים. כל החפצים, כל שאר הדברים שאי פעם מישהו ירצה, זה רק תולדות של מה? של העזיזות של החיים המתגלה בחפץ החיים. העזיזות של החיים חזקה היא מאוד בחוסנה. אומר משהו, חוסן, פירושו של דבר ששום דבר לא יכול לפגוע בו. הוא קיים לנצח. כמו חסין אש, אף פעם האש לא תפגע בו, אם הם לא חסין אש. צורתה קבועה היא. זה לא משהו שמשתנה, משהו מתשתש, משהו מתקדם, זה מעל הכל. זה עומק דבר השם. וכל הצורות הרוחניות, הצורות הרוחניות זה כל השאיפות, האידיאלים, הרצונות, המגמות שאי פעם מישהו יוכל אי פעם להציב מול עצמו. כל זה, כל הצורות מתטבעות על פי אותה המטבעה, מטבעה, למקום שבו מטבעות קוראים מטבעה. עשיתם בגרות בדקדוק? משקל... איך? כמו מספרה, מתפרה. יש עוד מילים כאלה, מכבסה.
מקום שמטביעים בו זה
מטבעות. מקום שמטביעים בו מטבעות. מה? מטבע זה... מטבע זה צורה, לוקחים מתכת וקופים עליה צורה. צורה של המלכות. כל הצורות הרוחניות מתטבעות על פי אותה מטבעה. אפשר לקרוא את אחרת המילה הזאת, מטבעה? מוטבעת, כלומר שמשהו מוטבע, הכוונה שזה חקוק בו. כשמטבע מקבל את צורה, זהו, זה לא ציור שאפשר למחוק אותו. זה חודר לעצמות שלו. כל הצורות הרוחניות, יש המון צורות רוחניות, יש הרבה צורות רוחניות שנאבקות זו בזו גם. יש מלחמות בין עמים, בין תרבויות, בין דתות, בין אידיאלים. ולהבדיל גם בתוך בית המדרש, יש בית שמיים ובית הלל ומלכות דוד ומלכות ירובעם ורחבעם. יש הרבה ויכוחים בתוך הצורות הרוחניות, אבל כולם מתטבעות, כוונה יש להם זכות קיום. הן יכולות להתייצר בכלל, הן יכולות להגיד משהו, יכולות לספר משהו בעולם, רק בגלל שהן קשורות איכשהו, שהן נובעות, שהן מקבלות את זכות קיומם, מאותה המטבעה, המטבעה, לא יודע איך לקרוא את זה, הספונה בקרבה הפנימה, בקרבה של מי? של הזזות החיים, בגלל בחפץ החיים. אז יש הפסקה הראשונה, בואו נסכם, כי זה רק פתיחה לקראת מה שהפסקה רוצה להגיד, שיש את אוצר החיים ויש את החיים. ואוצר החיים הוא לאין ארוך, עומק נורא, מלא מילוי אין חקר בעומק נורא. אם הרב אומר שזה נורא, זה כנראה באמת נורא. אחר כך יש את החיים. החיים הם לא ביטוי מזויף, החיים הם מוטבעים לפי מה שיש באוצר החיים, בוודאי, אבל זה רק שביבים קטנים. השביבים הקטנים הזה לא בא לזלזל. אתם יודעים שאנחנו, תמיד כשאנחנו מדברים על אלוקים, אז נר לרגלינו, הסכנה הגדולה, שמה שנחשב שאנחנו אלוקים. לא מצחיק אתכם? יש כזה מצחיק אותם. אם הקדוש ברוך הוא נותן מקום לכולם, אז גם אנחנו ניתן מקום לכולם. ואם כל הבינה והציום, מדע ואחר, זה רק 70 קטנים, אז בואו נצלזל בהבנות שלנו, לא משנה, ואז נוצא את זה פלורליסטיות זולה, עלובה, קטנה. אתה בסדר, גם הוא בסדר, גם אני בסדר. מן אהבת חינם ממוסמסת כזאת, עלובה כזאת. ואדם, הרב זצה למשל, היה איש מלחמה. הרב זצה היה איש מלחמה תקיף מאוד. יש לו ביטויים באורות, בשיחה באיגרות. חילול שבת, הוא היה יוצא. ובמילים מאוד מאוד מוחלטות ובוטות, הוא לימד זכות על החילונים, ולימד זכות על החילוצים, ולימד זכות על הכפירה. מי שהיה מנסה לשכנע אותו דברי כפירה, אז היה לבת אש אוכלה. נכון, הרב ציונה מספר על שבשנים הראשונות בתל אביב שמרו שבת. איך הדיזינגוף הלך בלי כיפה, בחור, אבל היה לו כבוד. העיר העברית הראשונה הלך בשמור עם דאגו שיהיה לפי החוק. יהיה סגר מסעדות יוסגור בשבת. מי זה אחד רצה לעשות כסף? מי שלא כולם למדו דף יומי בשבת, היה קצת בתלמות, רצה לפתוח בית קפה. והוא לקח איזה עורך דין, ועורך דין המפולפל היה, מתוחכם, הצליח למצוא פרצה בחוק. הרב ציון מספר שפעם אחרי כמה שנים, העורך דין הזה הגיע לבית של הרב זצה. שאני יש את הביטויים של הרב, של הרב ציון ככה. מה שהיה שם אין לתאר, היום ונורא. וכמובן שלא עברו ימים רבים ואותו אדם הוציא את נשמתו. מהחם יש הרב לצרעת הבאים זו בבית שלו, שעה גלה. ואז למד זכות, מורכב, שבת, כפירה, שתי מחלקות שונות. מחלקה אחת היא להאמין באלוקים, מחלקה השנייה היא לחשוב שאתה אלוקים, זה עולם אחר לגמרי. כשהרב פה אולי פסקה בעמוד הבא אין לכם, נשים כבב, הוא כותב, עבודה גדולה מהירה להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל בעין יפה. אחר כך הוא כותב, להרבות את הערך הזכות גם על המסיתים ומדיח. הרי על מסית ומדיח כתוב לא תחמול ולא תחסה. אומר הרב, זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. בצד הימין יש לדון הרבה, למצוא כוונה טובה גם במסיתים. שזה חלוקה מאוד מהותית בכל מי שרוצה ללכת בדרכו של הרב זצ"ל. אחרת לא מבינים כלום, אחרת מגיעים טעויות נוראיות. כשיש לרב זצ"ל עין טובה, זה בצד העיוני, בצד המעשי, המלחמה היא בכל הכוח. הרב זצ"ל, כל הכלליות שלו, הוא לא תמיד ישב על הגדר, לא יודע, מה פתאום? הוא לקח חלק בהכרעות תקיפות מאוד, היו דיונים באמת שהוא לא התפועץ, היו דיונים שבעיניו נגעו, יודעים שבמסע המושבות הוא הגיע לזיכון יעקב. זיכון יעקב בנו את הבמה של קריאת התורה מקדימה בכנסת. שזה לא כתוב בשולחן ערוך שאסור עושים את הבמה קדימה בכנסת. בכלל לא כתוב. אבל זה מנהג שהושפע מהנוצרים. זה יותר הגיוני, נכון? הרבה יותר הגיוני לשים את הבמה קדימה. אולי הגיוני גם לשים את הבמה באמצע. אם אתה שם את החזן קדימה, לא תשים את הבמה ואת הבמה באמצע, אני לא יודע אם זה משהו עקרוני. סתום בכל דבר באמצע. אבל באירופה, לאט לאט את ההשפעה כזאת, שלעצמה, וזה בעיה, אם מישהו יגיד זה יותר נוח לי, נכון? כמו חזן, יש בתי כנסת שהחזן עומד באמצע, יש בתי כנסת, שיושבים מסביב, נכון? צעדות המזרח יושבים מסביב, ככה. אצל אשכנזים יושבים יותר ככה. היום זה משתנה כבר הרבה, אבל יש בתי כנסת שיש רידה כזאת, מכירים? אין למטה, כתוב, מי מעמקים כתירה שם. זה לא עשו מלחמות עולם, אבל באירופה זה התחיל עוד בהשפעה של תרבותית. מגייס בזיכרון היה שם, הרב זצ"ל לא הסכם להיכנס לבכנסת. באו אליו הוועדה, התפעל בחוץ. באו אליו זקני ה... כשהוא נסע לקרב אותם, יאללה, באו, נבטיחו לו הרב באמת. הוא אמר, עד שהם לא משנים את זה, אני... אמר, באו וחתמו לו והצעירו לו, ואז גם בלית שבת התפעל בחוץ, רק בקריאת התורה מחס פנימה, מתוך שכל העדה קיבלה עליה הבטחה. אסור להתבלבל, כשאתה מדבר על לימוד זכות, כשאתה מדבר על אהבת חינם, כשאתה מדבר על עין טובה, ולהבין איך זה מסית מדיח, יש איזה היגיון בתוך מה שמסית מדיח, זה רק בצד העיוני, חלילה בצד המשפטי. בצד המשפטי יש את כל ההלכות של יוחנן ערוך הוא. קובע בדיוק מה צריך, כמו על המלאק. שאתה יכול להגיד שמה? שיש סיבה לקיומו של המלאק, נכון? אם לא היה מלאק, אז מה? לא היה לנו פורים. במובן שהדר קיבלו על מחשב. זה אסור, אסור לנו לפסוק להלכה לפי המבט הפנימי הזה. אם מישהו חילל שבת בעדים והתראה במזיד, אז הוא נסכל. אסור לך לערב שיקולים פנימיים. כשאתה דן בעולם המעשה, אבל אסור לך לחשוב שעולם המעשה זה מה? זה כל העולם. נכון? אחרת לא לומדים גמרא. לומדים רק רמב״ם. רמב״ם אומר בכל סוגיה בסוף מה עושים. אנחנו לא נפגשים ככה עם הדברים, אנחנו נפגשים עם כל המרחב וכל הבאמין וכל השיטות. בסוף אתה מגיע למעשה. תורה שיש לה בית אב, זה תורה אחרת לגמרי בוודאי. אם התורה לא מגיע, אם התורה לא אכפת לה מאיפה באה, אז זו תורה של רדידות, תורה של שטחיות. אתם התחלנו בציני שרק יודע קיצור שכן ארוך וזה עוד נקלם בעל פה, אז יודע לספר לך כל דבר מה יש. תורה חייבת להיות מתוך העולם הפנימי שלה, אז גם פה. הבינה הציור המדע והחפץ שהם שבעים קטנים, אז אני חייב לסייג את זה בקול גדול. זה מה שיש לנו, זה לא מה שיש לנו, אז אם זה נעבוד, זה מה שאלוקים רוצה שיהיה לנו. אלוקים ברא אותך בן אדם, הוא לא ברא אותך אלוקים. אתה יודע שיש אלוקים. ולכן הבינה, הציור, המדע והחפץ שלנו, הם החיים שלנו. הם החיים שלנו. ולעולם לא נוותר עליהם. מתוך כך, אז בזה אין אף קמינה. למה הוא קדש שבעים קטנים? כדי שזה יהיה זול בעיניך העולם הרוחני שלך, כדי שתוותר עליו חלילה. אז בשביל מה? כשיוצאת מריבה, בין כוח לכוח, בין איש לאיש, בין עם לעם, בין עולם לעולם. מה זה עולם ועולם? זה לא. סליחה, מדע בדיוני של יצאון ומאדים. זה כמו שיש היום, נכון? בין העולם הערבי, בין האסלאם לבין לבין מי? עם מי האסלאם נלחם?
כולם
בתמר. אף אחד לא עומד שם בצד השני. לבינינו, נקרא את זה ככה. תרבות תמרה מתלבטת, אם היא רוצה להילחם או לא. בינתיים היא מייצרת את הנשק של האסלאם ונותנת לו גיבוי תקשורתי. בין לא מדינה למדינה, בין כמו מלחמות העולם, תפיסות תרבותיות, חברתיות, דתות. כשיוצאת מריבה, המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר אחר. מעט מאוד, נקרא עוד קצת ואז נקשיב. מעט מאוד הוא הערך של יסודי ההתנגדות שמתבטאים בבינה ופירוט מדעי. כל הסימנים כלים שפני חולשת ההכרה הם מתבטאים בתור סיבות ודרישות, אבל היסוד העליון הוא שנאת החינם, שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו. ויצרו לשנאת חינם זה חובק בתוכו את סתר האהבה, שהיא גם כן כמותה אהבת חינם. שאור השלום והאושר רק באו גנוז. מה כתוב פה? המריבה בתוכנה, התוכן הפנימי שלה, מה? גורם אבל תוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר החיים. וכשיש מלחמה, אז יש אין סוף הסברים. נכון? כשיש ויכוח בין ימנים ושמאלנים. האם היה טוב לברוח מעזה? או היה גרוע לברוח מעזה, נכון? אז כל אחד מעלה טיעונים כאלה, פלסופים, דעות. האם טוב שהתנחלויות? לא טוב שהתנחלויות, נכון? האם הציונות דבר טוב, הציונות לא דבר לא טוב? כל אחד מעלה טיעונים, שכנועים, הסברים, נימוקים. וכל זה אומר הרב, מעט מאוד הוא הערך של יסודי ההתנגדות שמתבטאים בבינה ופירוט מדעי. כשאתה מתווכח עם השמאלני קיצוני, הוא מביא הוכחות כאלה, אתה אומר, מה פתאום בדיוק הפוך, איך אתה לא שם לב? אם אתה רוצה לראות איך אתם נראים, איך הפסקה הזאת אומרת, תן לשני האנשים שמתווכחים בוויכוח שלא מעניין אותך כל כך. יש איזה ויכוח מאוד עמוק בתרבות הישראלית שלא כך מעניין אותך? כן? אין שום דבר כזה. האם להפנות את תקציבי התרבות לעידוד תיאטרון או לעידוד קולנוע? זה דילמה עמוקה מאוד, נכון? אתם מצליחים לישון טוב בלילה, למרות שיש דילמה כזאת? כי זה לא מעניין אתכם, כי אתם לא משקיעים לא בזה ולא בזה, אולי אתם לא רוצים שיש לנו איזה תקציבים בכלל לפי מה שעושים שם. אבל יש כל מיני דיונים שהם חשובים. למי שאחד אותם חשובים מאוד, בסדר? כל מיני שיטות באיך ללמד מתמטיקה בכיתה א'. נכון, יש איזה בית המלחמות עולם בין המפקחים והמפקחות, אני יודע מה, סתם תמצאו משהו. והוא מסביר ככה, והוא מסביר ככה, והוא מסביר ככה. קל מאוד להיות פלורליסטים, חס וחלילה. אתה שומע את הטיעונים שלו, אתה שומע את הטיעונים שלו. יש באופן מקרי או לא מקרי, כשיש לך עמדה פוליטית, נניח פוליטית מסוימת, אז אתה מנתח גם את המציאות משום מה, הרי כל ההבדל בעמדות פוליטיות או בעמדות אמוניות זה רק בית המדרש. תמיד זה גם משפיע על המציאות, נכון? תמיד אני גם מנתח את המציאות. תמיד הבעיות שאני אומר, הצד שאני אומר לא, זה בעיות שלי, אפשר לפתור אותן. והבעיות שהוא אומר לא, זה בעיה, אפשר לפתור אותן באופן אחר. הרב אומר פה משהו מאוד עמוק, שלא מונע אותנו מהוויכוחים שם, להפך הוא מעצים הרבה יותר את הוויכוחים. שכל יסודי ההתנגדות שמתבטאים בבינה ופירוט מדעי, אדם מסביר לעצמו. למה הוא ימיני, ולמה הוא לא שמאלני? ולמה הוא בעד מפלגה הזאת, ולא מפלגה הזאת? ולמה החוקים האלה הם טובים, ולמה החוקים האלה הם רעים? זה מתבטא בבינה ופירוט מדעי. אומר הרב, זה רק סימנים קלים. למה? לעומק של המחלוקת. המחלוקת היא הרבה 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 יותר עמוקה. המחלוקת היא נשמתית. אתם יודעים למה יש ימנים ויש שמאלנים? אתם יודעים למה יש בית הלל בית שמאי? בית הלל בית שמאי, תראו מה זה. לבית הלל שוכחות, לבית שמאי שוכחות. למי יש שכל? לכולם יש שכל, נכון? באופן מקרי, בית הלל, לא כתוב הלל, הלל ושמאי חולקים, מותר להם. כל בית הלל חולקים. מישהו בבית הלל, הוא קבוע, משתכנע מהיגיון של בית הלל. ומי שיראת שמיים קבוע, יש מקרים נדירים אחרים כאלה. בבא בן בוטה, כתוב שם מזקני בית שמיים, פסק הלכה כמו בתילל. באופן עקרוני, אתה מדבר עם מי? אתה שומע חבר כנסת שמעלים לשידור, שואל אותו, מה דעתך על המבצע בעזה? כדאי להגיע לפסקת אש או לא כדאי? ב-99% מהמקרים תדע מראש מה הוא יענה, נכון? אם הוא ממרץ, אז אני יודע מראש, הוא יגיד שכדאי לנהל הפסקת אש מהר מאוד. ואם הוא מי? מאיפה?
עצמן ישראל.
מה זה עצמן ישראל?
בן ארי.
בן ארי קורא לו בכנסת. אבל אם הוא בן ארי, בוא תרשם הוא נחל שגם נדע שהוא כנראה יתנגד להפסקת אש. איך ידענו? וואו, זה מלך הכל. הרי את השיקולים אנחנו יודעים לנתח. זה מורכב, נכון? להמשיך להילחם, זה מסוכן, ויש שם בוץ, אפשר להתקע, ולהפסיק עכשיו, זה יכול להרים את הראש, חס חלילה, כולנו אתם תמיכים, זה לא מתחיל מהנימוקים האלה. הנימוקים הם חשובים, יש בינה ופירוט מדי. כשיש לך עמדה, אתה מסביר לה, מישהו לא בסדר. בטח שהוא לא בסדר. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. יש ויכוח, כי באמת יש ויכוח, זה ויכוח נשמתי. כי באוצר החיים יש ויכוח. כי בעומק, עומק הקודש, כל הבינה, הציור, המדר הזה, רק שביבים. אבל זה שהם שביבים, אל תזלזל בהם, זה שביבים של משהו גדול. אל תחשוב שזה הכל, השביבים האלה, כמו שאתה רואה, זה גרגיר חול, סימן שמשהו עבר פה. גרגיר חול לא זינק לבד מאפריקה ונחת פה באמצע חברה. משהו, הייתה פה איזה מסעית שעברה, מישהו. זה לא סתם קורה. השביבים האלה הם סימן, הם חיבור, הם קישור לזה שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. השינוי והניגוד של העצמיות שלנו. באמת באוצר החיים מונבעים באמת שני כוחות שונים. אוצר החיים באמת שולך כמו רחב אליה, רחב אליה ויכוחים בין בני רחל ובני לאה שמשכים לאורך כל ההיסטוריה. הם לא בגלל שבמקרה הם שמעו את הנימוקים של הצד הזה ולא נתנו לצד השני להעביר נימוקים. זה משהו שחייבים, אי אפשר להגיד אני סתם חולק עליך כי בא לי. הם מתבטאים בבינה ופירוט מדעי כי זה כלי החיים שלנו, אבל צריך לדעת זה הרבה מעבר לזה. זה סימנים קלים שמפני חולשת ההכרה הם מתבטאים בתור סיבות ודרישות, אבל היסוד העליון הוא שנאת חינם. שזה משהו חשוב, שנאת חינם. זה משהו טוב, שנאת חינם, כך כתוב פה, נכון? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה הקדוש ברוך הוא בורא, שני כיוונים שונים. לא בגלל סיבה, שנאה לא חינם. זה אני נגד ההתנתקות כי יהיה שם טרור, ואני בעד ההתנתקות כי... מה אנחנו צריכים לשלוט על 1.5 מיליון ערבים? היה פתאום. מה, כולנו יודעים שזה בעיה לשלוט על 1.5 מיליון ערבים, נכון? כולנו יודעים שזה בעיה שיש שם טרור. וטיעונים לכאן ולכאן, זה לא מתחיל שם. זה שנאה כביכול לא חינם. הרובן, שאתה ממציא המצאות. יש שנאה שהיא לא קשורה לאוצר החיים בכלל. יש שנאה שהיא רק מידות רעות. בסדר? מישהו תפס את החנייה, אז אני שונא אותו, בסדר? מישהו תפס את התפקיד, אני שונא אותו, אז זה בכלל לא כתוב. זה איזה מוסר קטן, נמוך, שטחי, שצריך לטפל בו, אז בכלל לא עסוקים בזה. מזה בטר, זה שנאת חינם, במובן הסתם של רוע. זה בכלל לא בתוך תחומי הדיון. הרב מעלה פה את המושג שנאת חינם במקום אחר. שנאה, למה? כי באמת יש פער מהותי. כי באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את רחל ככה ואת לאה ככה, הוא ברא פה שתי נשמות אחרות, שהן צריכות לפעול בעולם בצורה אחרת. מבית שמאי, בית הלל, זה מתחיל משתי סוגי נשמות אחרות, נכון? ולכן אתה תשתכנע להיות כזה, או תשתכנע להיות כזה. אתה אומר, הוא שמאלני כי הוא גדל משפחה שמאלנית, והוא ימני כי הוא גדל משפחה ימנית. אם היית מחליף את הילדים האלה, אז הימני נהיה שמאלני, שמאלני נהיה ימני, לא נכון. הקדוש ברוך הוא טוב, דואג לכל ילד, יבלד במשפחה נכונה, נכון? זה לא מקרה, ואם הוא יבלד במשפחה נכונה, אז ברוך הוא רוצה שהוא יעבור איזה מסלול וישנה את דרכו. ולא כולם טיפשים, נכון? הוא נולד במשפחה מוסלמית, הוא מוסלמי. הוא היה נולד במשפחה מוסלמית, אני צריך לזה. נהיה מאוד שטחית. זה השגחה. יש לו נפש כזאת שהאסלאם מתאים לה. יש לו נפש כזאת שהנצרות מתאים לה. יש הרבה חרגים, נכון? אבל באופן כללי זה כן נכון. היסוד העליון הוא שנאת חינם, שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו. ביצרה, דשנאת חינם זה חובק בתוכו את סתר אהבה. זה יצרה. זה אחרי זה מביא לעולם בצורה הבעייתית שבו גם אולי בעיות, אבל חובק בתוכו את סתר אהבה. מישהו מבין את המשפט הזה? זה לא אהבה גלויה. זה נראה הפוך מאב, אבל דווקא בגלל שאנחנו מגדירים את זה ככה, דווקא בגלל זה, בסתר, 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 יש פה אהבה אחרת לגמרי. למה שהיא גם כן כמותה אהבת חינם, שאור השלום והאושר רק בא בנוס. יצרה דיסינת חינם זה חובב בתוכו, חובב בתוכו הכוונה שבעומק שלו תלוי משהו יותר לי. כי באיזה רובד בתוך אוצר החיים יש שנאת חינם, יש שני ניבודים. אבל בשורש השורשים של אוצר החיים, אז רחב אליה הם באמת אוכלת. ולכן האהבה, הדרך לאהבה זה לא לשכנע את השני או להקשיב לטיעונים של השני. זה סתם חשוב, דיבר בו כבר. כדי לקבל את השני זה בא מקום אחר לגמרי, זה בא מקום שמבין שהצד השני נשלח לדרכו לידי אלוקים. וזה שהוא שמאלני או זה שהוא ימני, אז ברוב המקרים יש אנשים שבאמת סתם מדקלמים את מה שהלכת צריכים להיות תיאום מרלינק. אבל ברוב המקרים, או בחלק גדול מהמקרים לפחות, יש פה איזה שליחות אלוקית, אני אוהב אותו לא בגלל, אני נותן לו מקום, אני נותן לו זכות כמו, לא בגלל שאני חושב כמוהו. אני לא חושב כמוהו, אני לחם בו בכל תוקף, כי זה מה שהבינה והציור והמדע והחבט שלי אמרו לי. אבל בעומק הנשמה הוא בא מאותו מקום שלי. ולכן אנחנו ממשיכים כל הנימוקים המתגלים בגילוי הגיוני. ובמערכה ציורית מתוארה, צורית מתוארה, מה שאמרנו קודם. כל ההסברים, כל ההגיונות, הם רק ניצוצות קלים. למה? שמתוך שאין הספירה, הגילוי, ההערה המוגבלת של עמדת חיי האדם בהווה, יכולה לקבל את סיגוב האור של אוצר הרבה מלא לתוכיותו. אני לא יכול עם הגוף שלי לחיות את העומק הנשמה האלוקית. לכן אנחנו מסתפקים בציורים קלושים, שזה הנימוקים, ההסברים שלנו, שמכילים רק צללים קיים של המקוריות, או של אהבת חינם, שימת חינם. אתה אומר, וואו, איזה שיעורים מפנים שמעתי בישיבה, אני רק איבד יש מקוריונים, יגיד להם את השיעורים, מיד, הם יחזרו בתשובה. אולי כן ואולי, ממש לא. לא בגלל שהנימוקים לא רציניים, בגלל זה הרבה יותר עמוק לפעמים מהנימוקים האלה. איך כתוב? מסתפק הוא בציורים קלושים, שהציורים זה הבנות, תפיסות, הגדרות, שמכילים, הציורים מכילים רק צללים קיים. ראייה מטושטשת, אחד שמספר מהדז'ות לא משקפיים זה 46, משהו כזה. צללים קיים של המקוריות, של באהבת חינם ושנאת חינם, שיסודם הוא שנאו רע ואהבו טוב. בפסוק שנאו רע ואהבו טוב, נכון? איפה? אשרו חמות, דברו משפט. לא זוכר איפה, אבל יש כזה פסוק. וכאשר עומק הרע ורעומת שורשה הרי הוא עומק הטוב, נמצא שעומק השנאה הרי הוא עומק אהבה. יש פה איזה משהו שלא ברור לי. למה יש שנאת חינם באוצר החיים? אם היינו אומרים שיש איזה זרם שהוא נגד אוצר החיים, השנאת חינם זה דבר שבאמת צריך לסנוע אותו, אבל כתוב פה שתוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר החיים. בעצמיות של אוצר החיים יש שינוי וניגוד. כתוב, האוצר בעצמו מלא ובמילוי אין חקר בעומק נורא. למה יש שינוי וניגוד? אני אגיד לכם למה יש שינוי וניגוד. כי מכיוון שהבינה וציור המדע והחבט שלנו הם רק 70 קלים, אז כמה שתגדל ותגדל ותגדל, אז זה נשאר 70 קטנים. אז היכולת שלך לגלות שמשה בעולם היא תמיד מאוד מאוד מוגבלת, קטנה, מצומצמת. ודווקא כדי להעיר את כל המרחבים, אז קדוש ברוך הוא יוצר ניגודים, אוצר החיים יוצר ניגודים. שהוויכוח ביניהם, הדילמה, המאבק ביניהם. נכון, כשמישהו מתווכח איתך, אתה חייב להסביר לעצמך את עצמך הרבה יותר לעומק, ולחדור. ולקלוט, וללמוד, אתה לא יכול להישאר באותו מקום. כל הזמן החיים נדרשים להתפתח ולצמוח. גם בעולם החיים וגם בעולם הרעיונות והרוחניות, בוודאי. כל הזמן יש לנו מולך אויב, וכמו מלחמות, שאתה לא יכול לתת פתרון לאיום של המלחמה הקודמת. אתה צריך לחצות, לחזות מראש קדימה, לחשוב המלחמה הבאה. איך מחזיקים עמדה? לכן הניגוד והיסוד הם קיימים בתוך אוצר החיים.
אבל אוצר החיים זה לא המקור. אולי השינוי והניגוד זה בהתגלות אלינו פה. שאני מקבל את החלק הזה מאוצר החיים והוא מקבל את החלק הזה. למה להגיד שהשינוי הוא בתוך האוצר?
הוא אומר שהשינוי הוא בתוך האוצר.
כן, אני לא מבין.
הרב כותב את זה, אפשר. אתה לא מתווכח מהרב כותב, נכון?
אני לא מבין.
יש שינוי וניגוד בעצמיות של אוצר החיים? מה אתה, מה קשה לך?
כי האוצר זה נראה משהו שבו אין שיעור. יש אורה גדולה, טל חיים מלא, שאומר, הוא מלא במילוי אין חקר. בתוך חפץ החיים שלי, אז אני חפץ החיים שלי
מגלל. אין חקר, זה אין סוף. אין סוף.
בתוך אין סוף יש ניגודי.
אין סוף זה עוד ועוד 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 מדרגות, זה עומק נורא. נורא זה ביטוי ליראת אלוקים, ביטוי למה שתמיד יהיה גדול מעלים. אז חייב להיות ניגודים. כי אם אין ניגודים, אז זה משהו סופי. הניגודים יוצרים ביניהם מאבק, הניגודים ביניהם יוצרים ביניהם שיחה, הניגודים יוצרים ביניהם שאלות. הניגודים האלה באים מאהבת חינם. אני כדי שהחיים יתגלו בצורה יותר שלמה, צריך פה איזה משהו ש... כל הזמן שואל אותך שאלות, פעם אני שואל לך קושיות, פעם אומר אולי אפשר אחרת.
הרצון החיים זה כאילו איפה שכביכול מרוכז כל הבינה, המדע.
זה לאלה ולאלה מכל הבינה. זה עוצמת חיים אלוקית, שתמיד העולם הזה יהיה קטן על האימה. אם הכל יהיה פה אותו דבר. אם הכל יהיה פה אותו דבר, כולם יהיו צדיקים, יפים וטובים, זה יהיה עולם מאוד מאוד נעלה, אבל עולם שהוא רק שביב קטן מוצר החיים. ומה גורם לעולם שהוא עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול, זה שאוצר החיים מתוכו מנביע כיוונים אחרים. והכיוונים האחרים האלה זה כיוונים אחרים בשביל שיהיו כיוונים אחרים, לא משום מסבל. זה התפקיד שלהם, זה כיוונים אחרים. צריך להיות רחב, צריך להיות כאלה, ככה. אלוקים גזר שיהיו ליעקב שני נשם. גם אחרי אדם. ובעצם בית ישראל הוא הרבה יותר גדול מרחל לבד ומלאה לבד. רחל ולאה שבונות שניים בית ישראל זה לאין ארוך יותר מסחר וחיבים. זה שורש כזה עליון, כזה נורא שמתוכו כדי לגדול. זה כמו איש ואישה. זה כמו שכדי להיפגש עם התורה, אדם חייב להתחתן. להתחתן, אתם יודעים מי מתחתנים? יכולה להיות הכי נחמדה שבעולם, אבל תמיד היא תהיה מישהו אחר. בהרבה דברים היא תחשוב כמוך, בהרבה דברים לא. והרבה דברים היא תרגיש כמוך, והרבה דברים לא. ודווקא הניגודיות הזאת היא זאת שגורמת לזה, ששכינה ביניהם, יש הרבה יותר משני חבר'ה שהסתכלו. יש הקשבה, יש חובה להיפגש עם משהו. ההבדל הזה נקרא איזה שנאת חינם, והוא נובע מתוך אהבת חינם. זה שנאה כביכול, זה שוני, זה צנעת אחרת, לא בגלל שמישהו פה עשה איזה טעות. לא רחל עשתה טעות ולא לאה עשתה טעות. אחרי יוסף רוצים למכור אותו לא בגלל שהם צדיקים עליונים. הם רואים בו איום כבד לעם ישראל.
גם השנאת חינם הכי ועד הבית, שנאת חינם דבר שהוא בשורשו בעצם שום מקום נמצא ב...
אבל זה אנחנו לומדים, לא? זה השורה הבאה. ואם נחרבנו ונחרב, העולם עמנו על ידי שנאת חינם. נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם.
אז אין מקום לשנאת חינם ולרע.
אין מקום לשנאת חינם.
אם הוא רוצה לעשות רק על ידי אהבת חינם.
איפה אותו שהרב רוצה רק אהבת חינם? להפך, הרב פה נתן לגיטימציה למחלוקת. הוא אמר שהיא חשובה. אם אנשים חושבים אחרת ממך, זה לא בגלל שהם לא הבינו כמה אתה חכם ועמוק. בגלל שלפעמים כן, לפעמים סתם אטומים, לא הקשיבו. לפעמים סתם לא הסברנו טוב. לפעמים יש להם שליחות אחרת. כיוון חיים אחר. קודם חייבים, אתה שומע הרב ילך, חייבים לחדד את הכיוונים האחרים, לא לטייח אותם. גם אחרי שלימדת הפסקה הזאת, מישהו נלחם נגד התיישבות של עם ישראל בארץ, מישהו אומר דברים שמסוכנים, דברים שהם טעויות. שאתה במוסך ומישהו חושב שמתקן בלמים, אתה חושב שהוא רס את הבלמים, אתה צריך לצרוך עליו, על אחת כמה וכמה, אם זה קשור לחיי ישראל ותורה ומצוות, בטח שמנהלים ויכוחים קשים מאוד. הויכוחים האלה כבר מקום אחר. וכל הרמות הטיעונים שאתה מעלה, הם... תתייחס עליהם בענבה. אתה חייב לברר את העמדה שלך, את הדעת שלך, את הקוראים שלך. זה כמו ארץ ישראל, הפסקה הראשונה באורות, אומרת שארץ ישראל, זה רק השרידים, השרוך השם קורא עליהם. הם יכולים להתחיל באיזושהי מדרגה להבין מה זה ארץ ישראל. אז מה, כמו להבין מה זה תורה, אנחנו מבינים מה זה תורה, יש בנו אמונה כזו, פשוטה, בגלישת התורה, בגלישת ארץ ישראל. גם מי שלא לומד אמונה, אז יש בו יחד שמיים. והיא מאוד רצינית, תגיד לו תסביר לי, אז הוא לא כך יודע להסביר. חבל שהוא לא יודע להסביר, אבל גם כשהוא יודע להסביר זה לא, אז יש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה. משהו בנשמה, זה באמת חי בי, התורה היא באמת קדושה, והארץ ישראל באמת קדושה. כן.
איך זה, אני לא מבין, אני מבין שיש לגיטימציה למחלוקות, אבל איך זה קשור לשנאת חינם? זה היה מישהו שחולק עליי מהכך אני צריך כאילו לשנות אותו.
לא, זה בכלל אסור לשנוא אותו. זה בא משנאת חינם. זה לא בא. יש מחלוקות שבאים בגלל שבאמת הוא לקח לי והוא שתה לי ואני מקנה בו שהוא יותר לפעמים. זה בכלל לא כתוב. הדיון המוסרי הרגיל הזה לא כתוב פה בפסקה, לא דנים עליה. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על מלחמות בין תרבויות, עולמות, דתות, עמים. ואנחנו מבינים שבאמת אם חלק בא מיצע הרע כי נתנו לו מפטיר ולא לא נתנו מפטיר, אני יודע מה אנחנו מבינים. אבל כשזה קצת יותר רציני, אתה יודע שהמחלוקות הן לא בגלל שמישהו פה צודק, מישהו פה טועה. והשנאה היא חינם. היא לא מתחילה בגלל הנימקים שלו, הנימקים שלו. זה מתחיל במקום הרבה יותר רב. הקדוש ברוך הוא אמר על להיות אמריקאי, ולא אמר להיות צרפתי, ולא אמר להיות איראני. באמת שהלך אותו לשם. לחפש את ההיגיון של כולם באופן שבו נחפש איפה הוא טועה ונשכנע אותם, כאילו זה מתמטיקה, זה בבילות, בשטות. אנחנו מחיי הרוח, יש המון המון חוכמה והיגיון, אבל אין הוכחות מוחלטות בגלל ש... יש משהו הרבה יותר מעבר, מעבר לזה. אתה שומע שמאלנים מדברים, אתה רואה שהבדיחות, מה ביניהם לא רציני, מה הם כועסים. כל הדברים ה... פחות חזקים בעמדה שלך, משתמשים בהם כנשק לנגח אותך. והדברים היותר בעייתיים בעמדה שלהם, הם... והפוך ימני. כל אחד קורא לשני מטורף, כל אחד שקורא לשני הזוי, כל אחד... אז הרבה פעמים מידות רעות, מידות רעות ש... מי שלא חשוב כמוני, אבל הרב הוא מזה אמיתי, והרב בצד שוב עצמו, הוא היה איש מלחמה, תראו בעיגות. הוא תקף, הוא יצא ב... כשהוא חשב שיש דברים, אז הוא לא... הוא לא עבד ותאהבו אותי. לא תמיד אהבו אותו גם. ממש לא. הם יצאו נגדו חזק מאוד. אבל עומק רע, ורעמוד שורשו, ועומק הטוב, נמצא שעומק הסינר... אהבת חינם היא מחובקת, היא חבוקה, סתר האהבה בתוך סינר חינם. זאת אומרת, יש משהו יותר עמוק מסינת חינם. בתוכו, חבוק בתוכו הכוונה. תמון, ספון עמוק עמוק בתוכו. אור השלום ואושר רק באו גנוז. היא זאת שיצרה את סינת חינם. ולכן עומק הסינה, הרי הוא עומק האהבה. עומק הסינה זה לא שכן ירו, נכון? יש עכשיו ראיתי מצטטי מה אמר החבר כנסת הזה על ההתנתקות. הם אמרו. הראו לי דווקא זה בשבת ש... עשרה פוליטיקאים אמרו שיהיה שקט באשקלון ויהיה הכל טוב. לועגים להם כזה עכשיו. איך כל מה שהם אמרו התבדה כברק כזבים בגלל שהמחבלים יורים עליהם. אז זה חלק מהוויכוח. אבל זה ברור זה חלק מהוויכוח. להוכיח ששאני, ששאני טועה, טעה, ש, שפרץ יבקש סליחה. אתם לא עסוקים בזה שפרץ יבקש סליחה? עם פרס, טוב, פרס זה בריאה מיוחדת, אבל אנשים חושבים ככה, יש אצלם, הם טועים הרבה פעמים, גם אנחנו טועים הרבה פעמים, אתה לא טועים, אנחנו משלמים, אתה שייך לפה, זה כמו אין אדם לא מתאר למקום של ברוך הפרס, שרות ששמעת ראש, הוא הולך אותם שם, הוא הולך להיות חבנית, מה אתה רב איתו עכשיו? תבקח איתו עכשיו, כן, תהיה חבנית, לא תהיה חבנית, אחות כאלה, אחות כאלה, זה לא מתחיל, באיזה גיל אדם מקבל לך אתה לאיפה הולכת? כשעוד אין לו ידע גדול, לא גמר פשס. זה משהו כזה פנימי, ובעומק של זה, יש עומק אהבה, כי דווקא אהבה, הכוונה שאיכות תמיד, באמת שני הכוחות באמת שייכים לאותה אמת גדולה. והם ביחד מנסים לברר משהו יותר גדול, ולכן נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם. יש שנאה שיש לי צריכה להיות. יש שנאה שגורמת לנו... כתוב שביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח, נכון? זה מגיע לתוצאות הרסניות של שנאת חינם, זה מחריב אותנו, זה מחריב את העולם כולו. אבל הפתרון זה לא למצוא באהבת חינם, למצוא איפה השני כן צודק ואיפה השני כן הגיון, זה לרדת למקום הרבה יותר פנימי, נשוב להיבנות, והעולם מבנו ייבנה. על ידי אהבת חינם, מה זה אהבת חינם? היורדת מראש צורים. מה זה יורדת מראש צורים? זה בנבואת בלעם כתוב, נכון? כי מראש צורים ראינו ומגבעות אשורנו. אז ככה זה ראש צורים אלו האבות. מגבעות אלו האימהות. לרדת מראש צורים. ראש צורים זה מקום נורא גבוה, למה צריך לרדת משם? כן, זה כמו הפל. שפית שיפול צריך ללכת למקום מאוד גבוה, רק משם הוא יכול להגיע. יורדת מראש צורים. אהבת חינם זה יכולת להסתכל על הלכות שבכל דבר, אבל בשביל זה אתה צריך להיות נשגב ונורא וגדול ועדין. אין רשות לאדם קטן לאהוב אהבת חינם. השם ירשום חסכנים. אם אדם קטן יאהב אהבת חינם, זה לא יאהב את חינם. אהבת חינם אמיתית בנויה רק על שנאת חינם. שנאת חינם נוראית שמוכרת את יוסף והורסת בית המקדש. אבל היא זאת שמציעה לפועל ולקרב את הבירור ואת הגישוש ואת האיום ואת המלחמה. ומתוך כך, היא זאת שמסוגלת להעלות אותנו לראש צורים. ומתוך ראש הצורים האלה, אז אנחנו יכולים להביט אחרת לגמרי על העולם כולו. דווקא זה מבט. זה אמונה גדולה באלוקים, שהוא זה שבורא. ולכן השורות האחרונות הן עמוקות מאוד מסובכות. בכל פעם נעשה לקרוא אותם, לכנותי את אשר נכון ולכתי את אשר לכם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה אחרי חטא העגל, נכון? שהיא התיאוריה הנאמנה. זה תיאוריה. זאת אומרת, להגדיר במילים. מציאות זה תיאוריה. המילים, הכנתי אשר נכון, הכנתי אשר לכם, זה ביטוי במילים של מה? של אני אעביר כל טובי על פניך. של העברת כל הטוב על פניו, של זה האיש משה. אבל תכף בהיוולדו בא טוב עמו, ותראה אותו כי טוב הוא, יבוא טוב יקבל טוב מטוב וטובים. אני אעביר כל טובי על פניך. אתה יכול מהקדוש ברוך הוא למשה, ומשה הוא בסך הכל איש, איפה כתוב זה האיש משה?
חטא
העגל כתוב פעמיים. זה האיש משה, לא ידענו מעבר העם, כי משה יש האיש לבוא. אז העם אומר לאהרון, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. כתוב, מה?
זה האיש משה ענב.
אבל לא כתוב, זה האיש משה. לא כתוב, זה האיש משה באף מקום. כתוב, זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. אבל הדגש הוא שמשה הוא איש. הוא בסך הכל איש. הוא בן אדם. נכון, רש"י אומר שם, זה האיש משה. מה זה זה האיש משה? מלמד שהראה להם מיתתו, שהשטן הראה להם מיתתו בשמיים. זה, כשאתה אומר זה, אתה רואה בעיניים. זה משהו מוגדר. זה לא משהו כללי כזה מפשט. הנה זה. והכוונה שמשה הוא בסך הכל בן אדם, זה מה שכתוב במילים של משה. משה הוא כל התורה כולה, משה הוא בן אדם. הוא בן אדם, הוא ימות פעם, הוא יקבר איפשהו. אבל תכף בוולדו בא טוב עמו, זה לא בן אדם, זה בן אדם שבשנייה שהוא נולד, מה אמא שלו אמרה? ותר אותו כי טוב הוא, שיבלה כל הבית אורה. זהו איש, הוא איש, הוא בן אדם, הוא מוגבל. וכל הטוב שבעולם בא איתו. הוא חי בתוך העולם הזה, אבל לתוך העולם הזה, לא, ותראה אותו כי טוב הוא, זה לא,
כן, כן, זה
לאימא, יוכבת. אז מה כתוב על בת פרעה? ראי נער,
יהיה נער,
בוכה, אותו מילדי עברים הוא זה. לא כתוב שירת אשור טוב. לא, ותראה כי טוב קראו להם טובייה, אתם יודעים, ככה זה לא רואים, שהשם האמיתי של משה זה לא משה, זה בת פרעה קרא למשה. יש עבור טוביה בגלל שנולד מהול. הוא מצד אחד איש, הוא איש. בשר ודם, היה צריך ארוחת בוקר ברוב הזמנים. אבל הוא איש שתכף ביוולדו, ביוולדו זה... כשהוא נהיה איש, כשהנשמה אינסופית לו פתאום, כשמרוצר החיים פתאום נולד מישהו. אבל אם מישהו הזה לא הוגבל, אם זה שהוא איש ואם זה שהוא נולד, אז כל טובי על פניך, על פניו של מי? פניו של משה, דרך פניו של משה, כל הטוב האלוקי זורם. יש לנו יכולת לחיות את כל אוצר החיים פה בתוך החיים שלנו. יבוא טוב, יקבל טוב מטוב לטובים. כמו אומר, נכון? יבוא טוב זה משה, יקבל טוב זה תורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. לטובים זה אלי ישראל. שנאמר, וטיב השם לטובים ולשירים לבבם.
לא בטוח שזה הפסוק. אבל יש כזה פסוק, יש גם פסוק, הגמרא במנחות אומרת, יבוא זה ויקבל זאת מזה לזה. יבוא זה, זה משה, שמה זה יש משה, ויקבל. איפה כתוב התורה זה או זאת?
זאת התורה.
זאת התורה. מזה. הנה זה אלוקינו, קיווינו לו בראשינו, לעם ישראל שנקראו. גם כן זה, איפה כתוב את זה? הגמרא במנחות, נכון? פי גימל?
עמזו יתר תילי.
מה?
יש איזה עמזו יתר תילי כתוב שם.
מזו, לעמזו יתר תילי, נכון. אני לא זוכר את הדף, אבל נקמי שזה.
נראה לי בפרט פרט.
יכול להיות. כן, זה לא בדף הזה. תפארת איפה?
בית של ג'
תפארת, נכון, נביא גם את הטליטאי.
כן.
איך נחמנה, זה איבו עם טליטאי. זה עם טליטאי. נון ג' עמוד ב'. נון ג' עמוד ב', כן. 30 דפים ביני וביניכם.
מה?
אומר שלא חזרתי כבר הרבה זמן. הלאה. איפה זה? יבוא טוב, יקבל טוב מטוב לטובים. יבוא טוב זה משה, דכתיב את אותו כתוב. יקבל טוב זה תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. מטוב זה הקדוש ברוך הוא דכתיב טוב השם לכל. לטובים ולא ישראל, דכתיב להשם מטיב להשם לטובים ולישרים ולבותם. זה כן הפסוק. יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. עם זו יצרתי לי. יבוא זה, זה משה, דכתיב כי זה משה האיש, ויקבל זאת, זאת תורה, דכתיב וזאת תורה ששתה משה, מזה זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב זה אליבן ואולי, עם זו אלו ישראל שאמר זו יצא, עם זו קנית, לא, זה תצחתי לי. אבל מה הרעיון בפסקה? אני חושב פסקה מנהל את זה, הטוב זה, זה אוצר, זה אוצר החיים, הטוב זה אין סוף האלוקי. והזה, זה המשהו המוקד. כמו לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, מראים באצבעם ואומרים, הנה זה אלוקינו. וכל יש פגישה מוגדרת עם העצם האלוקי, זה תרתי דסתרי, וככה זה נאמר. אז אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, לא באמת על ידי הוויכוח בין זה לזה, כי בעומק הוויכוח בין זה לזה עמדו משהו, כוחות חיים הרבה יותר אדירים שהיו צריכים להתפרץ ולא התפרצו ולא התגלו. אז הם קיבלו כל מיני תירוצים אחרים. נשוב להיבנות, ולא רק אנחנו, ממילא נבנה את העולם כולו עמנו על ידי אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? היכולת שלנו. לרדת לעומק העומקים בתוכנו, לעלות קודם כל לראש צורים, להתקשר לאבות. כמו שבלעם מתקשר בשביל לברור מי אנחנו, מי זה האבות באמת, מי זה עם ישראל באמת. ומתוך כך יש לנו את התורה הזאת, והתורה מאפשרת לנו שיש את האבות, את התורה ביחד, אנחנו מסוגלים. שאיפה כזאת, רצון כזה, לאהוב את הכל, לא בגלל ששכנעו אותך ולא בגלל שהסבירו אותך, בגלל שאתה חווה בצורה מוחלטת את האלוקיות שיש בכל כיוון וכיוון. טוב, הערכתי לכם קצת היום, מחילה, כל טוב.